נכון, אי שם.
דיברנו על משפט המלך.
דיברנו על משפט המלך.
איום או...
אם זה איום, והכרענו בשאלה הזאת. אמרנו גם, נדמה לי שדיברנו על השאלה, מה בכל אופן הבעיה במשפט המלך, ואם מלך מותר בו או לא מותר בו. הזכרנו את זה, כלומר, כל מה שקורה במלחמה. ומה שקורה במלחמה זה בדרך כלל, אני מזכיר, זה משפט שנועד למלחמה, ומה שקורה במלחמה זה בדרך כלל חוסר צדק. כלומר, ברגע שאתה מתחיל עם גיוסי חירום, גם של אנשים וגם של אמצעים ממוניים, אז אין צדק. אי אפשר אז לעשות משפט, ומה שקורה זה בדיוק מצב הפוך ממה שהזקנים דיברו עליו. הדוגמה הטיפוסית במקרא לזה היא ימי חזקיהו, ימי שהזכרתי את זה, ובאמת הייתה שם מלחמה מאוד מאוד קשה, מלחמה בסנחריב, ובאמת גויסו כל האמצעים, ונדמה לי שהזכרנו את הפסוקים בישעיהו כף ב', כן? או לא? שם בישעיהו כף ב', מתאר את המלחמה הזאת בפרק פורסם מסע גי חיזיון, ונאמר שם פסוק י' ואת בתי ירושלים ספרתם ותתצו הבתים לבצר החומה. אמרנו שהדוגמה הטיפוסית הזאת מופיעה לנו היום ברחוב פלוגות הכותל, רואים איך ממש החומה עוברת בתוך בית, הזכרנו את זה, נכון? הדברים האלה. ומי שמטפל בדברים האלה בעיקר זה הנביא מיכה, כדאי להציץ רגע אחד במיכה פרק ב', פרק ב' ג'. זה הטיפול המרוכז ביותר בשאלה הזאת. הוא מדבר על מצור סנחריב, כאן התיאור של כיבושי סנחריב בארץ יהודה זה סוף פרק א', ואני כרגע בתחילת פרק ב'. הוי חושבי אבן ופועלי רע על משקפותם, באור הבוקר יעשו כי יש לאל ידם, וחמדו שדות וגזלו בתים ונשאו ועשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו. כלומר, בדרך כלל שודדים כל מיני בני גליה למיניהם, אז עושים את העבודה בלילה שאף אחד לא רואה, ואז מאלה מתכננים ביום, יושבים ביום בבית מתכננים ועושים את העבודה, את הגזלות שלהם בלילה. כאן מתואר הוי חושבי אבן ופועלי רעל משקפותם, אלה שמתכננים בלילה, באור הבוקר יעשו כי יש לאל ידם. כלומר, מה שנקרא עברייני הצווארון הלבן, קוראים לזה היום. כלומר, מדובר על גזלה בחסות החוק. וחמדו שדות וגזלו בתים ונשאו ועשקו גבר וביתו איש ונחלתו. כלומר, אתה נמצא באיזשהו מצב שבו שליטי העם ואנשים המכובדים יכולים לגזול ויכולים לנצל כל מצב לטובתם. והוא מתאר שם, זה פסוקים קשים, הלשון של מיכה קשה, פסוק ד' ביום הוא יישא לכם משל ונהה נהי נהיה, אמר שדוד נשדונו חלק מימי איך ימיש לי לשובב שדינו יחלק, לכן לא יהיה לך משליך חבל בגורל בקהל אדוני. כלומר, מתאר איך מחלקים מחדש את השדות, ואיך מחלקים את כל האמצעים מחדש, וכשיש מי שידאג שהוא יקבל את החלק הטוב יותר. והוא מדבר גם על פסוק ח', ואת מול עמי לאויב יקומם, ממול סלמה, עדר תפשיטון, מעוברים בטח שובי מלחמה, אנשי עמי תגרשו מבית תענוגיה, מעל עולליה תיקחו הדרי לעולם. כלומר, הגזלות יכולות אפילו להגיע לנשים, משהו מסוג שקרה עם דוד המלך. זה גם קרה במלחמה, וזוהי דוגמה טיפושית איך חז"ל מתארים לנו, ולדעתי בצדק, איך הכל נעשה על פי החוק ועל פי הדין, וכולנו מכירים, וכל היוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתו ודברים כאלה, אבל בסופו של דבר ניתן לנצל את המלחמה, כמו מלחמת בני עמון, כדי לקיים ועשקו גבר וביתו, איש ונחלתו, או מה שהוא אומר כאן, מעוברים בטח שווי מלחמה, אנשי עמית יגרשו מבית תענוגע. כלומר, אפילו יכולה להיות גזלת נשים בחסות חוקי המלחמה למיניהם. דוגמת העניין הזה של דוד, הוא מדבר כאן בימי מצור סנחריב, והתיאור כולו יופיע בפרק ג', ואומר שמעון הראשי יעקב וצילי בית ישראל, הלא לכם לדעת את המשפט, שונאי טוב ואוהבי רע, גוזלי אורה מעליהם ושארה מעל עצמותם, ואשר אכלו שאר עמי ואורה מעליהם הפשיטו את עצמותיהם פיצחו, ופרסו כאשר בשעיר וכבשר בתוך קלחת. והוא ממשיך לפסוק ת', שמעון הזאת ראשי בית יעקב וקציני בית ישראל, מתאבי משפט את כל הישר היה הקשו, בונה ציון בדמים וירושלים באפלה, ראשיה בשוחד ישפוטו, וכהניה במחי יראו ונביאה בכסף יקסומו, ועל אדוני ישענו לאמור, הלא אדוני בקרבנו לא תבוא עלינו רעה. לכן בגללכם ציון שרדת אחרש וירושלים מעין תהיה והרבית לבמות יער. כלומר, הוא מתאר פה את הפרדוקס שהמצב הדתי, נקרא לזה ככה, הוא בהחלט מניח את הדעת ואפילו טוב, ולכן אנשים אומרים אלו השם בקרבנו לא תבוא עלינו רעה, וזה באמת מה שקרה בימי חזקיהו. המצב הדתי היה טוב, אבל מצב המשפט, וחז"ל תולים את זה יותר בשבנה, שהראש השרים, כלומר חזקיהו כשלעצמו היה טוב גם מהבחינה החברתית, אבל שבנה ראש השרים נסע שם ככל העולה על רוחו, והוא מתואר כאן, הוא וכל שריו כראשי בית יעקב וקציני בית ישראל, ואנחנו רואים איך מצב מלחמה יכול להביא למציאות שבסופו של דבר גזורה ממשפט המלך. כן, שאתה יכול לקחת את מי שאתה רוצה, למה שאתה רוצה ולאן שאתה רוצה, ובצורה כזאת אתה מגיע לאחד שמגיע, וזה מה ששמואל אומר להם הולך לקרות גם אצלכם. כלומר, בסתירה שקיימת בין הזקנים שמבקשים צדק ומשפט לבין העם שלמעשה מבקשים מלחמה. זה מה שכתוב כאן בסוף, וימענו העם, פסוק יוטט, פרק ח' פסוק יוטט בשמואל, וימענו העם לשמוע בקול שמואל, ואמרו לא כי אם המלך יהיה עלינו, והיינו גם אנחנו ככל הגויים, ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו לחמת מלחמותינו. כלומר, זה מה שחז"ל אומרים, שעמי הארצות קלקלו ואמרו לשופטינו ככל הגויים. כלומר, כולם מסתמכים על אותו פסוק. הפסוק אומר, אשימה עליי מלך לשופטינו, אשימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. אבל ברור שהזקנים הדגישו בפסוק הזה את המשפט. ואילו כאן מה שמודגש זה, והיינו גם אנחנו ככל הגויים, ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו ונלחם את מלחמותינו. וישמע שמואל את כל דברי האב וידברם באוזני אדוני. ויום על אדוני שמואל שמע בקולם וימלכת להם מלך. ויום שמואל לאנשי ישראל, לכו איש לעירו. כאן אני רוצה לפתוח את הדיון, דיון מאוד מאוד ארוך, בשאלה האם זה היה נכון לבקש מלך או זה לא היה נכון לבקש מלך. אולי בעצם כדאי לדחות את זה לפרק הבא. ברור שמה שנשמע כאן מהסגנון של הפרק, שזה היה דבר לא נכון, אותך מעשו כי אותי מעשו. מצד שני, כבר כאן ניתן להעלות את השאלה, כרגע אני אפתח רק שאלות, את התשובות אנחנו ניתן אחרי פרק ת' או אולי אפילו אחרי פרק י', אנחנו עוד נראה את זה. השאלה שבוקעת ועולה כאן וזועקת לשמיים היא, אז מה כן? כלומר, לא מדובר פה על עם שוחר מלחמות שיושב כרגע בשקט ואיש תחת גפנו ותחת תנתו, ופתאום כולם רוצים לנהל מלחמות ואני לא יודע מה, לכבוש ארצות רחוקות. זה לא מה שקורה כאן. הרי הפסוק הזה ישוחזר בנאום האחרון של שמואל, ושם כתוב, ותראו כי נחש מלך מן העמון בא לכם, ואת אומרו לא כי מלך תמלוך עלינו והשם אלוהיכם מלככם. אנחנו נראה גם בפרק הבא. תסתכלו פסוק תפיו. ואדוני גלה את אוזן שמואל יום אחד לפני עברו שאול לאמור. כעת מחר אשלח אליך איש מארץ בנימין ומשחתו לנגיד על עמי ישראל, והושיע את עמי מיד פלישתים, כי ראיתי את עמי כי באה צעקתו אליי. כלומר, השאלה של עמון ממזרח ופלישתים ממערב היא שאלה קיומית ממדרגה ראשונה. הבעיה כבר נזכרת בספר שופטים. נפתח רגע בספר שופטים פרק י', זה מין משהו כזה אל תזכם, אבל בכל אופן הוא קשור אלינו. תסתכלו בפסוק ו', פרק י' פסוק ו'. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני, ויעבדו את הבעלים ואת האשתרות ואת אלוהי ארם ואת אלוהי צידון ואת אלוהי מואב ואת אלוהי בני עמון ואת אלוהי פלישתים, ויעזבו את אדוני ולא עבדו. ויחרף אדוני בישראל וימכרם ביד פלישתים וביד בני עמון. כלומר, אנחנו מגלים פה את הצרה. זה אומנם נשמע, זה משהו מאוד עתיק. איך אני נודד מפרק ת' בספר שמואל לפרק י' בספר שופטים? יש באמצע כל כך הרבה דברים. אבל אנחנו נראה שיש כאן רצף. הוא ביד פלישתים וביד בני עמון. מיד אחר כך מופיע לנו סיפור יפתח הגלעדי, שזה מלחמה קיומית קשה מאוד נגד בני עמון. ומיד אחר כך שמשון שנלחם נגד פלישתים. כל הפרקים שאחר כך, לא ברור מתי היו, כלומר, עם מחלוקת ודיברנו על זה כבר, זה פרקי עד מלך בישראל, הם לא ישירות קשורים אלינו. מיד אחר כך אנחנו מתחילים את ספר שמואל, שנותן לנו את האימות עם הפלישתים, והמלחמה הקשה שהייתה עם הפלישתים בתחילת ימי שמואל, ואחר כך באמצע ימי שמואל. וכאן שוב אנחנו מוצאים את המלחמות נגד בני עמון ונגד הפלישתים, שאנחנו עוד נדבר עליהן. כלומר, הבעיה היא אותה בעיה. אם אני חוזר לפסוקי הפתיחה שם בפרק י' בספר שופטים, ברור שניתן להציע לנושא איזה פתרון היינו מציעים שקוראים את ספר שופטים. תפסיקו לעבוד את הבעלים ואת השטרות ואת אלוהי ארם ואת אלוהי צידון ואת אלוהי מואב ואת אלוהי בני עמון ואת אלוהי פלישתים, ותפסיקו לעזוב את השם ולא לעבוד אותו, אז ממילא הבעיה תיפטר. נכון, זה מספר שופטים עולה. לעומת זאת, כאן בימי שמואל יש תחושה שהבעיה הזאת פתרה, אבל כבר דיברנו על זה, כן, על כל המהפכה הדתית הגדולה. ועדיין נראה, וזה דבר שאנחנו צריך להבין, שהבעיה עם פלישתים קיימת, והבעיה עם בני עמון קיימת. ואז העם הולך לצד השני, כן, צריכים לפתור את הבעיה. בכוח בשר ודם. ואכן זוהי גישה שבאופן עקרוני אנחנו מצדיקים אותה. אנחנו לא מצדיקים גישה של להתחיל לסמוך על הנס, כלומר לא לעשות שום דבר, אל תקים צבא, אל תעשה כלום ורק תזעק אל השם ותעבוד אותו בלב שלם, אז הבעיות ייפתרו. זאת לא הגישה שלנו בשום דבר. ואילו כאן בא פרק ח' ולכאורה זה מה שהוא אומר. רק תעבדו את השם, ואל תדאגו, הקדוש ברוך הוא יפתור לכם את הבעיות. והעם לא מוכן לקבל את זה. ואומרים לו, כי אם מלך יהיה עלינו, והיינו גם עליו כל רואים, שפטן מלכנו, ויצא לפנינו, מלחמת לחמותינו. כלומר, ברור כאן, שאם אתה בודק את זה מבחינה ריאליסטית, אז הבעיה איננה שעובדים את אלוהי פלישתים ואת אלוהי בני עמון ועוד כל מיני אלוהים אחרים. אלא שהבעיה היא שלכל הבאים האחרים יש מלאכים. ויש צבא. ועם ישראל אין לו מלך ואין לו צבא. אין עם של חקלאים, כל אחד עובד בשדה שלו. ואז ממילא יכולים לבוא כל השוסים בכל מקום ולעשות להם את המוות. ולעשות להם צרות. מה קורה בינתיים? ולכאורה כאמור העם צודק, ואלה דברים שאנחנו צריך לבחון אותם. כלומר, האם היה ראוי במציאות הזאת לבקש מלך, או שלא היה ראוי לבקש מלך? היה פי שניתן כבר, כיוון שקראתי את הפסוקים בפרק ת' שעוסקים בזה, ופרק ת' משדר דבר שונה לגמרי מה שפרק ח'. אנחנו לא יכולים להתעלם מזה. כשאתה קורא את הפסוקים בפסוק ת' ו', ואדוני גלה את אוזן שמואל יום אחד לפני בוא שאול לאמור. כעת מחר אשלח לך איש מארץ בנימין, ומשחתו לנגיד על עמי ישראל, והושיע את עמי מיד פלישתים, כי ראיתי את עמי כי באה צעקתו אליי. השוקים האלה מזכירים לנו מאוד, מה?
יציאת מצרים.
מה?
יציאת מצרים.
מזכירים לנו מאוד, תרגע קצת, אני רוצה לדבר עם עוד כמה אנשים. הפסוקים האלה מזכירים לנו מאוד את יציאת מצרים, וזה לא הפסוקים היחידים שמזכירים את יציאת מצרים כשמדבר על שאול. אפילו הסיפור דומה, אנחנו נראה, יש לנו אגדה ידועה ומוכרת שאיך הקדוש ברוך הוא מוצא את משה רבנו כשבורח לו איזה גדי, כולם מכירים את זה מהשירים בגן, נכון? ומשה רבינו הולך לחפש את הגדי ומגיע להר סיני. כאן אנחנו מוצאים, שאלה מאיפה חז"ל לקחו את הסיפור הזה, ואני די מתרשם שהם לקחו אותו מהפרק שלנו כאן, כלומר ששאול הולך לחפש את האתונות, ופתאום מגיע לכך שהקדוש ברוך הוא אומר, לך תושיע את עמי כי באה צעקתו אליי. אם ניקח פסוקים אחרים, למשל, תראו בפרק י"ד, פסוק כ"ג ג', זה במלחמה במכמש, ויושר אדוני ביום ההוא את ישראל והמלחמה עברה את בית אב. כולם רואים איפה הפסוק הזה לקוח, ויושר השם ביום ההוא את ישראל. כלומר, יש כאן כמה סגנונות שמזכירים באמת את שיעבוד מצרים ואת יציאת מצרים, ואת הישוע אחר כך, ומבחינה זאת שאול כמלך הראשון די מזכיר, הייתי אומר אפילו את התקוות ממשה רבנו. אבל די ברור כאמור שפרק ת' משדר מנגינה שונה מאשר מנגינה של פרק ח'. והשאלה, מה אנחנו עושים עם זה? אם זה היה דבר נכון או לא היה דבר נכון? הרמב״ם הרי פוסק במחלוקת התנאים ששלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ, כלומר למנות להם מלך, למחות את המלק ולבנות את בית הבחירה. הראשונה היא למנות מלך, משהו זוהי מצווה. שוב כאמור זוהי מחלוקת בין רבי יוסי לרבי יהודה בגמרא, רבי נאורי מופיע שם גם. האם נאמרה לא נאמרה מצווה זו אלא כנגד תרעומתם של ישראל, או שיש באמת מצווה למנות מלך? והשאלה, מה יאמר לנו ספר שמואל? זה לא רק כאן, גם בהמשך אנחנו נמצא דברים כן ודברים לא וכולי. אין תסתכלו בפרק י' פסוק כ"ג, וירוץ ויקחו משם ויתייסף בתוך העם ויגבה מכל העם משכמו ומעלה. ויאמר שמואל לכל העם, הריתם אשר בחרבו אדוני כן כמוהו בכל העם, ויריעו כל העם ויאמרו יחי המלך. אחר כך בפרק י"ב תהיה תלונה קשה מאוד על העם וגם עונש קשה, והעם יגידו כי אספנו על כל חטאותינו רעה לשאול לנו מלך. כלומר, יש כאן בהחלט דברים שחייבים לעשות בהם סדר. והאמת היא, לכאורה אין עברה, כלומר, צריך לפה לחקור את זה לעומק. גם בתורה, התשובה היא לא אחת משהו. פסוקים בפרשת מלך, שנראים הפסוקים העיקריים, כי תבוא אל הארץ אשר אשר אלוקיך נותן לך ואמרת, אשים מעלי מלך ככל הגויים אשר סביבותי. זה לא פסוק נחמד. כלומר, אילו זה היה מצווה, התורה לא הייתה מביאה את זה במילים. ככה אני חושב. אומרים, עושים עליי מלך ככל הוגים ושל סמודי, על מצוות שרוצים לעשות, זה לא נאמר. גם בהמשך ספר דברים, בתוכחה, כתוב, יולך השם אותך ואת מלכך אשר תקים עליך אל גוי אשר לא ידעת אתה ואבותיך ועבדתם שם אלוהים אחרים עץ ועבד. זה לא פסוק שמתייחס אל המלך כאל מצווה לכתחילה. יולך השם אותך ואת מלכך אשר תקים עליך ופסוקי פורענות קשה. ספר דברים כאמור לא משדר אהדה יתרה לרעיון המלך. גם בספר שמות מה שכתוב לנו זה אלוהים לא תקלל ונשיא במחלות האור, מדובר על נשיא בלבד, לא מדובר על מלך. גם ספר ויקרא מדבר על נשיא ולא מדבר על מלך. שנשיא יחטא ועשה אחת מכל מצוות השם שלא תעשה למשגע והשם, על פי ההלכה זה מלך, במסך טוב היות, דיון הזה, ועל פי ההלכה הכוונה שם למלך, אבל התורה קוראת לו נשיא. ויש הבדל עצום בין נשיא למלך. הבדל העיקרי שאני רואה בין נשיא למלך, שנשיא שמחל על כבודו, כבודו מחול. מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. ותחת המטריה הזו של מלך שמלך מחל על כבודו וכבודו מחול, אפשר לעשות את כל התועבות שבו. אתם מבינים מה אני מתכוון? אני לא יכול למחול על הכבוד שלי, זה כבוד התורה, בואו נגיד, זה לא כבוד התורה, כבוד המלכות. אני לא יכול למחול. גם היום כשהם מדברים הרבה פעמים, וסליחה שאני אומר את זה, הרבה פעמים כשהם מדברים על כבוד התורה, למה מדברים על כבוד התורה? זה כבוד שאי אפשר למחול עליו. כן, אז, אבל זה צירוף מילים שהוא יכול להיות נכון והוא יכול להיות מסוכן. יש עוד הרבה דברים בספר דברים שהייתי אומר שמקרינים משהו נגד המלך. פסוק כמו לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות, איש בחטא יומתו. אני משוכנע שלא מדובר שם על משפט התורה. משפט התורה הזה לא יעלה על הדעת בכלל. שאם מישהו חילל שבת יארגו את אבא שלו או שיארגו את הבן שלו. למה? אין דברים. לא צריכים להיות כאלה דברים ואין דברים. אבל במשפט המלוכה זה קורה הרבה. שכשאתה הורג מישהו אתה כבר הורג אותו ולא משאיר לו משתין בקיר ועצוב ועזוב בישראל. כלומר שכשהורגים מישהו הורגים את כל המשפחה. מחשש, נקמות וכו', וחששות כאלה וחששות כאלה, ותראו את ה... אנחנו עוד נדבר על השיחות בין שאול לבין דוד בדבר הזה. זה גם פסוק שמביע רצון להגביל את המלך. אני אומר, ככה זה גם בספר שמות וגם בספר ויקרא. לעומת זאת בספר בראשית. שיות שלנו, ומלכים ממך יצאו, מלכי ימים ממנה יהיו, זה נאמר לאברהם והשני לשרה, ומלכים מחלציך יצאו, נאמר ליעקב. הדברים שאומר יעקב ליהודה נראים מאוד מאוד מזכיחים מלך, כן, גור אריה יהודה ולא יעשו שבט מיהודה, שם אפשר להגדיר את זה על נשיא, אבל זה נראה יותר מתאים למלך. אבל שוב אני אומר, אלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לפני ישראל. זה אומר שיום אחד תגיע השעה שימלוך מלך על בני ישראל. זה מה שהפסוק משדר. גם ספר במדבר, שם יש לנו פרשה מיוחדת שעוסקת במלכות, וזאת כמובן פרשת בלק. ומשלי בלעם כולם עוסקים במלכות. ואולי זוהי המשמעות שלא משה אמר את הפרשה אלא בלעם, ושיש איזושהי מנגינה במלכות ככל הגויים אשר סביבותיי. משהו פה לא יכול לצמוח מתוך עם ישראל, וגם אצלנו המלכות צמחה דווקא מארץ מואב ודרך רות המואביה, וניתן לראות שם את הכל. כן, לא הביט אבן ביעקב ולא רואה מל בישראל, אדוני אלוהים אמו, הוא תרועת מלך בו, לעניות דעתי, כוונה למלך משר ודם. כלומר, זוהי תקבולת, השם אלוהים אמו, הוא תרועת מלך בו, זה מלך משר ודם. והוא ממשיך ואומר, הן עם כלבי יקום וכארי יתנשא, לא ישקע ויאכל טרף ודם חללים ישתה. זה מלך. אריה ולוי שמנצח את האויבים, זה מלך. הוא ימשיך ויאמר, יזל מים מדליה וזרו במים רבים וירום מהגג מלכו ותנשא מלכותו אל מוציאו ממצרים כתועפות ראם לו. שוב קרא שכב כארי וכלבים יקימנו. זוהי מלכות. וגם דברים אחרים שאני מעצמי לא הייתי אומר, אבל הגמרא אומר. הגמרא אומרת מברכותיו של אותו רשע, תלמד מעלה בליבו לקללם. ביקש לומר, לא יהיו להם, לא תהיה מלכותם נמשכת. אמר, כנחלים ניטאיו. גנות עלי נהר. לא יהיו להם מלכים גבוהי קומה. אמר שם, כעלים נטע השם, כארזים עלי מים. כן, יהיו כמו ארזים, ביקש לומר על מלכים דבר כזה. כלומר, הכל מדבר על מלכות. וכמובן, יותר מכל, המשל האחרון. אלינו ולא אתה, שומן ולא קרוב, דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל, ומחץ פרטי מואב וקרקר כל בני שט. והיה אדום ירשע, והיה ירשע שעיר אויבה, וישראל עושה חיל. וירד מיעקב יביד שריד מאיר. אחר כך הוא מדבר, אחרי שמדבר על המלך, כתוב, וירא את המלך וישא משלום ואמר, יש נגועים המלך ואחריתו עדי עובד. אתה רואה את הקשר בין מינוי מלך לבין מחיית המלך. ואז שוב המפגש עם מואב, וכל מה שקשור בזה, יש התרשמות מאוד 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 חיובית על מלך, אם כי אני אומר שוב, זה בא מבלעם. אבל יש רושם באמת שמשה רבנו יכול היה להוציא את ישראל ממצרים, יכול היה לתת להם את התורה. מלכות היו צריכים לקבל מנביא אחר, שחזל בעצמם אומרים שמבחינת עוצמתו היה שקול כנגד משה רבנו. כן, לא קם נביא בישראל עוד כמשה, אבל באומות העולם קם אומנו בלעם. כלומר, גם בתורה אנחנו מוצאים כאן נימות סותרות שהן חייבות בסופו של דבר הסבר. האם מלך זה דבר ראוי או שמלך זה לא דבר ראוי? אני מתכונן לתת בדבר הזה תשובה נחרצת וחד משמעית. לא כרגע. כלומר, אנחנו צריכים ללמוד, לתפוס מרחב בדבר הזה, לראות לאחד הדברים זורמים. כרגע אני מעלה את הבעיה. אני יכול לומר שגם בנביאים אין משהו לכאורה ברור. יש הרבה דברים ברורים, אבל הדברים הברורים סותרים זה את זה. ואולי אני אקח מקום שיש בו סתירה מאוד מאוד בולטת. ובואו נדבר על בעיה אחרת כרגע. חז"ל אומרים שאין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד. ופה שוב קצת ההבדל בין גישה שאני רוצה פה לייצג לגישה הישיבתית המקובלת, שאני נלחם נגדה בכל מודי ובכל נפשי כל ימי חיי. ניתן דוגמה. את חזון אחרית הימים. בישעיהו ב'. הדבר שחזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלים. והיה באחרית הימים נכון יהיה הרבה תודה בראש הערים וניסה מגברות ונערו אליו כל הגויים. והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל אדוני אל בית אלוהי יעקב יורינו בדרכה ונלכה באורחותיו כי מציון תצא תורה ודבר אדוני בירושלים. ושפט בין הגויים והוכיח לעמים רבים וכיתתו חרבותם לעתים וכיתתותיהם למסמרות לא יישא גואל גוי חרב ולא ימדו עוד מלחמה. תחזיקו כאן אצבע ותעברו למיכה פרק ד', והיה באחרית הימים יהיה הרבה את אדוני נכון בראש הערים ונישאו מגבעות ונרו עליו עמים. הלכו גויים רבים אמרו לכו ונעלה להר אדוני ואל בית אלוהי יעקב ואוריד מלאכה מלאכה ברוכותיו כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים. ושפט בין עמים רבים והוכיח לגויים עצומים הדרכות וכתתו חרבותיהם לעתים וחרבותיהם למסמרות ולא יישאו גואל גוי חרב ולא ימדון עוד מלחמה. מה זה שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד? כאן אני רוצה שני נביאים שמתנבאים בסגנון אחד. אז התירוץ הישיבתי המקובל, והאמת היא שלכאורה יש לו על מה לסמוך בגמרא, לכאורה. זה לא בסגנון אחד, יש הבדלים, בואו נראה את ההבדלים. בישעיהו כתוב, נכון יהיה הר בית השם בראש הערים. ואילו כאן כתוב, יהיה הר בית השם נכון בראש הערים. כלומר, יש הבדל בסגנון, איפה כותבים את המילה נכון, האם כותבים אותה בתחילת המשפט או אם כותבים אותה באמצע המשפט. אין, בישעיהו כתוב ונישא מגבעות, והסגנון של מיכה זה ונישא הוא מגבעות. בישעיהו כתוב ונערו אליו כל הגויים, וכאן כתוב ונערו אליו עמים. בקיצור, כאן כתוב וכתתו חרבותם לעתים, כאן כתוב וכתתו חרבותיהם לעתים, עוד כל מיני כאלה דברים. אני יודע, זה נשמע לי קטנוני וממילא גם לא רציני. אז תמיד, מה תהיה התשובה? אם אני אשאל מישהו שטוען את זה, מה ההבדל? אז הוא יגיד, מה ההבדל? מה אנחנו מבינים בהבדלים? כשנביאים כתבו בלשונם הקדושה ונערו אליו כל הגויים ונערו אליו עמים, ודאי שיש פה כל מיני כוונות נסתרות וגדולות שאני מאוד מאמין בזה, אבל אי אפשר לבנות על זה שום לימוד. אתה דוחף לי את הכל לתורת הסוד ולהבדלים, אני יודע, בגימטריאות או כל מיני משמעויות דקיקות בין מילים, אז אנחנו בהם. שוב, אני חושב להם שאין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד, ומה המשמעות שלו כאן? אני חושב שאנחנו צריכים לגמור, לקרוא את הנבואה. כלומר, כאן זה לא רק שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד. אני חושב שמה שנאמר למיכה, זה לקחת את הפרק בישעיהו ולהעתיק אותו. כלומר, זה ממש מגדפי דברי איש ואת רעהו. כלומר, אני חושב, זה הקדוש ברוך הוא אמר לו, כן? כלומר, אבל או שהקדוש ברוך הוא מדבר אליו, ממש באותו סגנון. אבל נראה את ההמשך. בישעיהו, לא נקרא את כל הפסוקים, אבל נעבור לפסוק זין. ותמלא ארצו כסף וזהב, ואין קץ לאוצרותיו, ותמלא ארצו סוסים ואין קץ למרכבותיו, ותמלא ארצו אלילים למעשה ידיו השתחוו לעשה אשר עשו אצבעותיו. מה הפסוקים האלה מזכירים? את פרשת המלך, כמובן, כן? לא ירבה לו סוסים, ובמקום לא ירבה לו נשים, כתוב כאן ותמלא ארצו אלילים, שהרי לא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו. מדובר על נשים מהסוג של שלמה. כן, בדרך כלל מלכים לקחו נשים בנות עובדי עבודה זרה, כן, ואז שר לבבם. יסור לבבו במקרא חד משמעית, זה לא מה שהרמב״ם אומר, שמסירות לבבו כדרך הטיפשים. כלומר, שאם ייקח הרבה נשים, אז הוא יתעסק עם הגילים ועם טבעות ועם שמלות. זה לא הכוונה, לא יסור לבבו שר עבודה זרה, בכל המקרא, כן. כאן כתוב במקום ותמלא ארצו נשים, שלא שייך להגיד כזה פסוק שבתמלא ארצו אלילים. וכמובן, וכסף וזהב לא הרבה לא מאוד, וכאן כתוב ותמלא ארצו כסף וזהב. כלומר, ברור שהפרשה ממשיכה את פרשת מלך, אבל מה היא אומרת? היא אומרת את פרשת מלך בצורה שלילית, כן? תראה מה קורה. כלומר, מקימים מלך, אבל הוא עושה בדיוק את ההפך ממה שכתוב בתורה. וההמשך מאוד בולט, וישח אדם וישפל איש ואל תישא להם. בו בצור, ויתאמן באפר, ומפחד אדוני, ומהדר גאונו, הנה גבות אדם שפל, ושח קרום אנשים, ונשגב אדוני לבדו ביום ההוא. מי זה האדם שישפל? ברור שמדובר פה על המלך. זה, כל זה בעקבות מה שקרה עם עוזיהו, חזקתו, גבה ליבו עד להשחית, וימעל בהשם אליו. הוא בהמשך אומר, כי יום לאדוני צבאות על כל גר ורם ועל כל נישא ושפל, כל נישא ישפל, ועל כל ארזי הלבנון הרמים הנישאים על כל אלוני הבשן, זה רומז כמובן לשלמה, ועל הערים הרמים ועל כל הגבוהות הנישאות ועל כל מגדל גבוה ועל כל חומה בצורה, למי זה רומז? עוזיהו. אבן עוזיהו, מגדלים בירושלים, והוא מצא שם את החומות, ועל כל אוניות תרשיש, חוזר לשלמה, ושח גבו את העלם ושפל רום אנשים, ונשגב אדוני לבדו ביומו. וכמובן, ההמשך בפרק ג' מאוד מאוד ברור, יכולתי להביא גם מכאן, אבל חידלו לכם מן האדם אשר נשמע באפו כי במן עכשיו, כי הנה האדון אדוני צבאות מסביב ירושלים ויהודה משנה ומשנה, כל משן לחם וכל משן מים, גיבור ואיש מלחמה, שופט ונביא וחוסם וזקן, שר החמישים וסופני וחכם החרשים ונבון לחש, וכולי וכולי וכולי. כלומר, נבואת אחרית הימים, אני לא בא כרגע להסביר את הזיקה, ואפשר להסביר. רק אנחנו לא עוסקים בישעיהו, מה נבואת אחרית הימים באה לומר? בואו נגיד בלשון חז"ל, אין להם לישראל משיח שכבר אכלו בימי חזקיה. כלומר, המשמעות ודאי לא כמו הפרשנות הנוצרית, שישראל כבר אין להם תקווה, אלא כמו שאומר רש"י, אין להם לישראל משיח, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו גואלם. כלומר, וכאן אם כן מדובר, אין משיח ואין שום דבר, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו גואל את ישראל, ואין מושיע בשר ודם. זה כל מה שהפרק הזה מביע. זה מתקשר לנו לחזון אחרית הימים, אני לא אבוא להסביר כרגע איך, בגלל שזה לא קשור אליי. נעבור למיכה. והיה באחרית הימים. אמרנו, להבנתי, זה אותו סגנון בדיוק, גם אם כאן כתוב חרבותם וכאן כתוב חרבותיהן. אין לי מה לעשות עם ההבדל הזה. הוא לא אומר לי כלום. אני אומר, אני בטוח שיש לי סודות, אבל גם אין מקרא שזה מדי פשוטו, ופשוטו זה לא אומר שום דבר. ואותו דבר גם ההבדלים האחרים. ברור מה לעשות. אבל בואו נקרא את ההמשך. ונן אני בפסוק ו, ויום אמרו נאום אדוני בשפה הצולעה ואני דחה הקבץ באשר הראותי ושמתי את הצולעה לשארית והנעלה לגוי עצום ומלך אדוני אליה בהר ציון מעתה ועד עולם. ועתה מגדל עדר אופל בציון עדך תתה ובאה הממשלה הראשונה ממלכת לבת ירושלים. ותה למטרי ראה המלך אין בך אם יועצך עבד כי החזיקה חיל כיולדה. אני מדלג קצת פסוקים. פסוק י' ג' קומי ודו שיבת ציון כי קרנך אשים ברזל ופרסותייך אשים נחושה והדיקות עמים רבים והחרמתי לאדוני בצער וחילם לאדון כל הארץ. כלומר הוא מדבר פה על צבא גדול ובעל עוצמה. אם יש צבא גדול אז יש גם מלך, כן? כלומר צבא זה דבר שמלך מקים אותו. הוא לא מדבר פה על יד השם משהו כמו קריאת המסוף או שירד ברק משמיים או קול גדול וירים על הגויים. נכון? מדבר פה על דברים מאוד מאוד ברורים ובואו נמשיך. ואתה, אני עובר לפרק ה', ואתה בית לחם אפרתה, צעיר להיות באלפי יהודה, ממך לי יצא להיות מושל בישראל ומהוצאותיו מקדם ימי עולם. פסוק ג' ועמד וראה בעוז אדוני בגאון שם אדוני אלוהיו וישבו כי אתה יגדל עד אפסי הארץ. והיה זה שלום אשור כי יבוא וארצנו וכידור וברמנותינו והקמונו עליו שבעה רועים ושמונה נסיכי אדם וראו את ארץ אשור בחרב ואת ארץ נמרוד בפתחיה ויצאים מאשור כי יבוא וארצנו וכידרוק מגבולנו. והיה שארית יעקב, אני מדלג לפסוק ז', והיה שארית יעקב בגויים בקרב עמים רבים כי אריה בממות יער ככפיר בעדרי צאן אשר עם עבר ורמס וטרף אין מציל תרום ידך על צריך וכל אויביך יקראתו. אני מדלג לפרק ו, עמי פסוקי עמי זכורנם היעץ בלק מלך מואב ומענה אותו בלעם בן באור מן השיטים עד הגלגל למענדה צדקות אדוני. הכל מוביל פה לכיוון הפוך כמעט ב-180 מעלות מישעיהו. נבין מה זה אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד. אתה לא יכול להתייחס לארבעה פסוקים בלבד. ארבעה פסוקים האלה זה בסיס למשהו. ואצל ישעיהו זה בסיס לאלף, ואצל מיכה זה בסיס לבית, כשא' וב' הפוכים לגמרי זה מזה. ברור לחלוטין שמיכה הוא שוחר מעין כמותו של תקומת מלכות ישראל. אתם איתי או שזה מסובך מדי? כן? רואים את זה? כלומר, גם בנביאים, אני אומר, אתה לא יכול למצוא עמדה אחת מגובשת של כל הנביאים.
מה
זה
יכול
להיות
עמדה? שאומר לי.
מה?
שאומר
לי מה לומר. בוודאי. זה מוסכם עלינו כהלכת יסוד שכל מה שהנביאים אומרים, השם אומר להם מה, לא, זה בוודאי.
זה חלק כל הממשלה, זה
שמי
לא
ממשלה
שקיבית,
הם
גם
מגובר
באותו זמן.
טוב, זאת השאלה שאני שאלת. אבל אני אומר, בדברי הנביאים, אתה רוצה, אני מוכן להוסיף, זה בסדר. מה, במה שהשם אומר לנביאים, אנחנו לא יכולים למצוא עמדה אחת מגובשת לכולה. בסדר? אני לא אומר שזה סברות אישיות שלהם. אבל... וגם הדברים האלה יחייבו אותנו הסבר. כרגע אני יכול לתת הסבר, הוא לא מלא, אבל אני יכול לתת הסבר היסטורי. אין, הוא הסבר היסטורי, היסטוריציסטי. כלומר, ישעיהו מדבר אחרי חטא עוזיהו, שלו כחזקתו גבה ליבועת להשחית. והוא מוביל אותנו על ימי חזקיהו, שבהם באמת אנחנו נזקק למלאך השם, שיוצא ומכה במחנה אשור 185,000. כלומר ש... עם ישראל לא מסוגל לעשות שום דבר, ומוכה בכל מלחמותיו, עד שבא הקדוש ברוך הוא, וכמו שנאמר, ונפל אשור בחרב לא איש, בחרב לא אדם תוכלנו, וככה אמר השם, בשובה ונחת ובביתך, והשקט יהיה גבורתכם ולא אביתם, ואת אמרו, לא כי על סוס תנוס, על כן תנוסון. כלומר שבמפורש הוא מדבר על יד השם, משהו מעין מה שמדבר שמואל, ואתם רואים כי נחש מלך בני המון בא לכם ואתם רואים לא כי מלך ימלוך עלינו והשם אלוהיכם מלככם. והקדוש ברוך הוא בכוחו הגדול ובזרוע הנטויה, ידו החזקה ובזרוע הנטויה מכה את מלך אשור, ובעצם המלכות מלכות בשר ודם מאבדת את משמעותה. וישעיהו מדבר בימי עוזיהו שגבה ליבו, הוא מוביל אותנו לימי חזקיהו. בעוד שמיכה מדבר בימי חזקיהו, ימי מצור סלחיריב, בזמן שהמלכות בשפלותה, והוא ללא ספק מוביל אותנו כאן אל ימי יושיהו. ואתה בית לחם אפרת, אתה צריך להיות באלפי יהודה ויוכל לייצא, להיות מושל בישראל, ומצאותיו מקדם, מימי עולם. זה מדבר על יושיהו. ובאמת על חזרת מלכות ישראל להיתנה ולחושקה ולגודלה. אני אומר, נתתי פה הסבר היסטורי, כלומר, ייתכן שהדברים באמת תלויים. בשאלת ההתנהגות של עם ישראל, זה רק יחסר עם הקדוש ברוך הוא, וההיסטוריה הולכת נע ונדה בין שני המוקדים של מלכות השם ומלכות ישראל. אני לא בטוח שהסבר הזה מספיק טוב. אני רוצה לחפש הסבר יותר מגובש, יותר חזק, ואני חוזר לבעיה שלנו שקיימת כאן בימי שאול, וכרגע העלינו את הבעיה במלוא עצמתה, ואנחנו נצטרך גם לגשת לפתרונות. אני רוצה שניגש לפתרונות דרך הסיפורים, ולא שאני אתן את הכל מראש. אז בואו נקרא קצת בשמואל. יש לנו סיפור יפה, משעשע ועליז. נראה עוד. ואיש מבנימין, ושמו קיש בן אביאל וצרו בן בכורת בן אפיח בן איש ימיני. גיבור חי. ולא היה אבנו שמו שאול. בחור וטוב ואין איש מבני ישראל טוב ממנה. משכמו ומעלה גבוה מכולם. בהנחה שאנשים אז הם בגובה של היום, אני לא יודע אם זה נכון, אבל מהנחה כזאת, מדדתי את זה, זה אמור להיות משהו בין 2.10 מטר ל-2.15 מטר. ההנחה שהאנשים הגבוהים בעם משהו כמו 1.88 מטר, 1.89 מטר, והם מגיעים לו עד כאן, אין בעיה לעשות את החשבון. כן? משכמו ומעלה גבוה מכולם. ותורדנה התונות לקיש אבי שאול, ויאמר קיש לשאול בנו, שם בטח שלף אותו מאיזה משחק כדורסל בגובה שלו. הוא יאמר כי שלא לוקח נא איתך את אחד הנערים וקום לך בקש את האתונות. ויעבור בן אפרים ויעבור בארץ של אישה. ארץ של אישה זה כבר קרוב לבקעת הירדן, זה על כביש אלון היום, מזוהה בעין סמיה, אם מישהו יודע. כביש אלון יצא לכם לנסוע פעם? כן, נוסעים צפונה. כביש קצת אחרי כוכב השחר. יורד למטה ומתחיל לעלות למטה. שם זה ארץ של אישה. הופיע לנו גם אצל אלישה, ואיש בא מבעל של אישה, ויבא לאיש האלוהים ביקורים 20 לחם, שעורים וחרמל בצקלונו. ובכן, אבל של אישה ולמצר ויבואו בארץ שעלים ועין. ארץ שועל זה אזור אופרה פחות או יותר. ויעבור בארץ ימיני ולא מצא. תראו כמה הלכו לחפש את האתונות. הם הבאו בארץ צוף. ושאול אמר לנערו השגימו, לך ונשובה. ונחדל אבי מן האתונות ודאג לנו. ויאמר לו, הנה הנה איש אלוהים בעיר הזאת. ואיש נכבד כל אשר ידבר בו יבוא, אתה נלך שם. אולי יגיד לנו את דרכנו אשר הלכנו. אמרו שאול לנערו, והנה נלך ומה נביא לאיש, כי הלכם עשה למקלנו תשורה, אין להביא לאיש, לאיש האלוהים מה איתנו. ואז הוא מנה לענות את שאול ביום, הנה נמצא בידי רבע שקל כסף. ונתתי לאיש האלוהים ויגיד לנו את דרכנו. לפנים בישראל, כה אמר האיש בלכתו לדרוש אלוהים, לקום ונלך עד הרואה, כי לנביא היום ייקרא לפנים הרואה. בינתיים ניתן לראות כמה הסיפור הוא סיפור משעשע. כן, כלומר, השיח הזה על התפקיד של הנביא. כלומר, בואו נגיד, למדנו מכאן שני דברים על מערכת היחסים בין העם לבין הנביא. דבר אחד, התפקיד של הנביא להגיד למישהו שעבדו לו האתונות, איפה הוא יכול למצוא אותם. והדבר השני, שכמובן, מגיע לו שזה שכר, יעשה את זה מחילה, זה התפקיד שלו. כן, כלומר, אני אומר שוב, מושגי הנביא אצלנו כל כך שונים ממה שעולה כאן בפרק הזה. אולי שכשאדם בא לדרוש אלוהים, הוא לא בא, הוא לא אמור לשלם כסף. ואם משלמים לו כזה דבר כסף, אז אוי ואב. כן, אם משלמים לנביא כסף על לשמוע את דבר השם. ודבר השם לא אמור להיות איפה נמצאות האתונות. לא, 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 לא בשביל זה יש בינינו לבין הקדוש ברוך הוא קשר. ושיח. רק מגיעים שני אנשים מהכפר, לא בדיוק יודעים מה זה, מי זה יודעים, נביא, איש קדוש, הוא יודע לתת תשובות לכל מיני שאלות, בטח רוצה כסף. בסדר. תכף תראה למה הדבר הזה חשוב. רק לפני כן אולי נעסוק קצת בדבר הזה, הנביא והרואה. הדבר הזה יש לו גם משמעות טכנית וגם משמעות קונקרטית אלינו. אבל באמת יש שמות שונים לנביאים, ואולי נראה פסוק אחד שמבטא את זה יפה. נפתח רגע בדברי הימים א', פרק ת', אם אני טועה. זה ממש סוף דברי הימים א', פרק כ"ט פסוק כ"ט, ודברי דוד המלך הראשונים והאחרונים הינם כתובים על דברי שמואל הרואה ועל דברי נתן הנביא ועל דברי גד החוזה. שימו לב, זה כמובן נביא ושני תלמידיו, הגמרא אומרת, כן, גד ונתן הם שני תלמידיו של שמואל, והם השלימו את ספר שמואל, הרי ודאי שמואל לא יכול היה להשלים את הספר, הם השלימו את ספר שמואל, אמר אצלנו בבבא בתרא, ושימו לב, שלושה נביאים שכל אחד יש לו תואר אחר, שמואל הרואה, נתן הנביא, גד החוזה. וזה לא סתם גיוון ספרותי. דברים שיש להם משמעות, אנחנו עוד מדבר. יש, אני חושב, משמעות כאן לעובדה ששמואל נקרא רואה, למרות שהם לא ידעו את זה, הם קראו לו רואה בגלל שהיו רגילים לראות, רואה, ואמרו, אפשר לבוא אליו, ואת מה הוא רואה? את האתונות. כן, כלומר, אתה בא אליו, אתה תתרכז שם ועשה איזה מדיום, ויגיד לנו איפה ליצור את האתונות. אבל ברור כאן שרואה, זה, מה רואה? את שאול, שימו לב, אחר כך בהמשך, הריתם כי אין כמוהו בכל העם, כי בו בחר השם. זה יופיע לנו אחר כך כשהוא יבוא לחפש את דוד, והוא יגיע לאליאב, ויגיד, אך נגד השם משיחו, והשם יגיד, כי האדם יראה לעיניים, והשם יראה ללבב. כלומר, יש כאן בהחלט אמירה של רואה. אני רוצה גם שנשים לב לביטוי לפנים בישראל. כי לנביא היום יקרא לפנים הרואה. קודם כל, אני לא רואה מנוס מאמירה שספר שמואל עבר עריכה מאוחרת. סליחה על הביטוי. כן, אני לא רואה מנוס, לא פסוק כזה. הרי אילו פסוק כזה היה לכתב ימי שמואל, אז לא היה שייך לכתוב לפנים בישראל. הרי לפנים בישראל אתה אומר, אם אתה כבר נמצא דורות רבים אחר כך. נכון? מסכימים איתי?
או שאפשר להגיד שהבן
לא הזה
היה רואה,
עד
שהוא הפך להיות נביא.
זאת אומרת,
היה לו תפקיד של רואה, ובגלל זה הוא הפך להיות נביא. היה תפקיד כזה של רואה.
אז מה זה לפנים בישראל? כי לנביא היום יקרא לפנים
הרואה. לפני שהוא היה נביא, הוא היה...
אבל שמואל נקרא רואה. הרי את הפרקים האלה קיבל שמואל.
הוא מתאר איך הוא הגיע לנבואה. הנביא היום, היום הוא נביא, אבל הוא היה פעם רואה.
לפנים בישראל זה מתאר דור אחר. זה אומר שלא לא מכירים את הלשון. שאלה אם מדובר פה על עריכה מאוחרת של נתן וגד, שזה נראה לי מוקדם מדי, או אני מאוד מאוד נוטה לדברי אברבנאל, שטוען באופן כללי על כל ספרי הנביאים, שהייתה עריכה סופית של ירמיה. שוב, לדבר על עריכה זה יכול להעלות לנו את החום. אבל זה כשהוא מדבר על עריכה, מאוחרת, במובן של לא נבואית, כשאני מדבר על עריכה של נביא, אז דבר השם נגלה לשמואל, דבר השם נגלה לירמיהו, כן? כלומר, לגבי שאלת עריכה. כלומר, אנחנו יכולים לדבר על שאלות עריכה בתנאי שהם שייכים לאותה איכות שבה הנביא נמצא. לכן בתורה אי אפשר לדבר, כיוון שאין לנו נביא כמו משה רבנו, בנביאים. אז יש דורות של נביאים, ניתן לומר את זה. אני גם רוצה לדבר על המילה לפנים. אגב, זה לא מקום היחיד, יש עוד מקומות שעל פניו נראה שזה עובר עריכה מאוחרת, וניקח רגע בסוף ספר שופטים. מקום שאני מאוד אוהב להביא אותו. שני מקומות רצופים. על פסל מיכה, כתוב בפרק י' ח' פסוק למד, והקימו להם בני דן את הפסל, ויונתן בן גרשום בן מנשה, הוא ובניו היו כהנים לשבט הדני עד יום גלות הארץ. זה כבר כתוב בספר שופטים, שהם היו כהנים עד יום גלות הארץ, הוא יכול היה לכתוב רק נביא הרבה יותר מאוחר. אלא אם כן נגיד שאיזשהו נביא מוקדם, הקדוש ברוך הוא יגלה לו שהיה פסל עד יום גלות הארץ, אבל איזה טעם, איזה ריח יש פסל.
אפשר לומר שגלות הארץ זה
קורבן
שלו?
אפשר. זה לא בדיוק גלות הארץ קורבן שלו. כן. בוא, אתה יודע מה, אני אקח פסוק קודם. ויקראו שם העיר דן בשם דן אביהם, אשר יולד לישראל, ואולם לייש שם העיר לראשונה. גם עיוור וגם חרש רואה. שהנביא בא להשוות את דן לבית אל. נכון? היקרא את שם המקום הוא בית אל, ואולם לוז שם העיר לראשונה, נכון? קראו למקום דן, ואולם לייש שם העיר. כתוב באותו סגנון. מה טעם להשוות את דן לבית אל? מה? ירובעם, נכון? אבל איפה ירובעם ואיפה אנחנו? כלומר, על פניו נראה שהנביא שכתב את זה הכיר את עגלי ירובעם. מוסכם? אני אומר, יש לנו דוגמאות כאלה, למה שאני מאוד נוטה לראות אותו כערכות מאוחרות. אפשר לדבר עוד על הדברים האלה הרבה. אני רק אגיד עוד מילה על הפסוק לפנים בישראל. לפנים המשמעות היא בעבר. זה דבר שחשוב להדגיש בלשון העברית. וזה לא רק נגד לשונות אחרות, אלא זה גם נגד הלשון העברית המודרנית. כלומר, היום, כשאנשים מביטים קדימה, זה לעתיד. וכשהם לא מביטים אחורה, זה לא מביטים לעבר. אבל הלשון המקראית היא הפוכה. להביט לפנים, להביט לעבר. והאמת היא שזה גם הלשון הנכונה. מנשים אנחנו מביטים לעתיד, אנחנו מביטים קדימה, ולהביט לעבר זה להביט אחורה, כמו בלשון העברית המודרנית, אז עולה שכשאנחנו מביטים קדימה, אנחנו חוזים את המאוחר, וכשאנחנו מביטים אחורה, אנחנו מתייחסים אל המוקדם. כן? אתם מבינים את ההיפוך? היגיון הוא, כשמביטים קדימה, מתייחסים למוקדם. כשמביטים אחורה, מתייחסים למאוחר, נכון? זה באותה מילה. זה, יש כאן, שוב, לשון מביאה גם דפוסי חשיבה ומביאה דפוסי אופי גם של אומה וגם של תרבות ושל כל הדברים האלה. וכמובן זה מתקשר למפלגה גם ששמה קדימה. וזה אומר הרבה מאוד. זה אומר הרבה מאוד. שליטים שיודעים בדיוק לאן הם הולכים. הם יודעים בדיוק מה יהיה, ואנחנו הולכים קדימה. התפיסה המקראית היא כמובן שאנחנו מביטים קדימה זה לעבר. אנחנו הולכים כמובן אל העתיד, אנחנו הולכים בצורה כזאת. זה הצורה שאנחנו הולכים. כוונה. כן, כלומר, אתה לא יודע מתי אתה תתקל. אתה לא יודע מתי אתה טיפול. אתה מסתכל על העבר, אתה פחות או יותר יודע באיזה אקלים אתה נמצא, במה אתה יכול להתעכל, ומה הדברים. אתה יודע שפה אתה תתעכל ברעיתים ולא בארוגות פרחים. כן, כשאני מסתכל על העבר. אבל אתה חייב להסתכל על העבר. מי שלא מסתכל על העבר, אז לא יודע שום דבר מן העתיד. ומבט הזה שלא מסתכלים שום דבר על העבר, וחושבים שרואים את העתיד ולא רואים כלום. וכמה אנחנו רוצים ללכת בזהירות וכמה אנחנו רוצים ללכת, יש מי שרואה אחורה, זה היה נביא. ואוזניך תשמע לה מאחריך דבר לאמור, זה הדרך לקובה. או ישעיהו שיגיד, אגידו האותיות לאחור. הוא כנביא יודע מה נמצא מאחור. אבל לנביא יש עיניים בגב. כשהקדוש ברוך הוא כמובן אומר לו את הדברים. אבל אדם רגיל לא יכול. כשאנחנו מסתכלים לפנים, אנחנו רואים את העבר וכמה חשוב להסתכל לפנים, וכמה זה עוזר כשבאים באמת למדוד את העתיד. שוב, זאת הייתה הערה לשונית, את הסיפורים היותר משעשים כאן, אנחנו כנראה רק בשיעור הבא. אני עוד פעם מתנצל, אני פשוט ישבתי עם ולמדתי את שיעורי הזמן. אז דוד, פעם בת, קשר לה 10 דקות יותר מדי.